שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל ב' פרק ז'. דיברנו ארוכות בשיעורים הקודמים על עליית ארון השם על ידי דוד, וניסינו להבין בשיעורים הקודמים מה הייתה הטעות שלו. ואמרנו, במקום שנמציא, בוא נקשיב. דוד עצמו מסביר מה שורש הטעות שלו בספר דברי הימים א'. בספר דברי הימים, א', פרק, אני זוכר, י"ג, תתווה, פרק תתווה, פרק י"ג זה הכישלון, שם זה מחולק לשני פרקים, שמואל ב' זה בפרק אחד ארוך, ואנחנו קוראים שדוד אומר ללוויים, במפורש, ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוויים, פסוק י"ב, פרק ט"ו, פסוק י"ב בדברי הימים א', אתם ואחיכם ועליתם את ארון השם אלוקי ישראל אל הכינותי לו. וכבר ציינו את זה שחלק מהטעויות שרואים, הטעות של דוד, שבפעם הראשונה הוא עשה את זה קצת בבהילות, קצת בפזיזות, ככה מתוך איזו אופוריה, מתוך איזו שמחה של תורה, מינה 90 אלף איש רבנים חדשים לישראל, 30 אלף בחור בישראל, ראשי בתי דינים, אומרים חז"ל, ולא חיכה לכולם. כל שארית ישראל, מי שבא בא, מי שלא בא. ארון השם לא שייך לקומץ אנשים, כמה שיהיה הרבה, רוב הציבור. תורת ישראל לא שייכת לרוב הציבור, היא שייכת לכלל ישראל כולו. ואם דוד הולך ועושה כזה מעשה גדול, אותו דבר הר הבית, אותו דבר ירושלים, ארץ ישראל, היא לא שייכת לרוב, היא שייכת לכלל ישראל כולו. כמו שכלל ישראל כולו שייך לה, יותר נכון לומר, על ארץ ישראל. כולנו בניה, בני הארץ הזאת. צריכים גם להיות בוניה, אבל כולנו בניה. אז יש עניין של ההכנה, רואים את זה אחר כך בפרק ט"ו, הכינותי, מכין ומכין ומחכה שכל ישראל כולו, מדן ועד באר שבע, באמת יגיעו, לא רק שולח הזמנות, אלא גם מחכה שהם יבואו. ואז מעלים, אבל מעבר לזה הוא אומר בעצמו, אני ממשיך לקרוא פסוק י' ג', כי, תראו איזה מילה תנכית מסובכת, כי למה בראשונה, אם נפתח את המילה הזאת למשמעות שלה, זה כמעט משפט שלם, למה שהיה בראשונה, דברי הימים א' פרק ט"ו, פסוק י' ד', י' ג', כי למה בראשונה, לא אתם, לא אתם סחבתם את ארון השם, אלא הבקר, העגלה, פרץ השם אלוקנו בנו כי לא דרשנוהו כמשפט. ופה יש איזו הערה של תשובה אמיתית של דוד, שכשהוא אמר להם בוא נעלה את ארון השם, כי לא דרשנוהו בימי שאול. קצת גנאי, כאילו אתה אומר, שאול לא התעסק, הוא בנה, התעסק עם דברים אחרים. ארון השם לא עניין אותו, למרות שזה נכון. אבל כשאתה אומר כזה דבר, צריך זהירות, זהירות גדולה. והנה עכשיו דוד, כאילו הוא פתח את פה על שאול, אז הנה עכשיו הוא צריך להגיד על עצמו, אנחנו לא דרשנו כמשפט. ומה שחשבנו שהם עשו, אגב, זה דבר מדהים, שכמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם דוד, זה מדהים לראות את זה. זה גם משמח לראות את זה, לראות שזה איש אמת. ההסתכלות הזאת, שבעצם הוא מאשים את שאול בזה שהוא בימיו לא דרשו את ארון השם, והנה אנחנו בעצמנו נפלנו באותה נקודה ממש. כן, זה כאילו, יש פה איזה סגירת מעגל. והתקדשו הכהנים, אני ממשיך לקרוא הלאה, והתקדשו הכהנים הלוויים להעלות את ארון השם אלוקי ישראל, ויישאו בני הלוויים את הארון האלוהים, כאשר ציווה משה בדבר השם, בכתפם במוטות עליהם. כן, אז הנה התיקון, מה שהתחלתי להגיד לכם קודם, על שאול יש פסקה חשובה ביותר של הרב קוק במאמרי ראייה, אם אני זוכר נכון זה עמוד 84, אל תתפסו אותי על העמוד המדויק, שהוא מסביר שם מה ההבדל בין שאול לדוד. לכן זה סגירת מעגל, מה שהתחלתי להגיד קודם, שזה סגירת מעגל, שחז"ל אומרים, הספרדים אומרים את זה כל מוצאי שבת בהבדלה, ראי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו, כן יהיה עמנו תמיד. בסדר? מבקשים. לעומת זאת, אשכנזים לא אומרים את הפסוק של שאול, אבל על שאול כתוב, לכל אשר יפנה, ירשיע. כל אשר יפנה, ירשיע. ויעס חיל. אז מה זה ירשיע ויעס חיל? אז הכוונה בירשיע, זה לא שהוא עושה רשע. הוא לא עושה רע. הוא צדיק. שאול עכשיו לאחד הצדיקים. שבע יפול צדיק וקם. אז מה זה ירשיע? אומרת הגמרא, דוד דגל לי מסכתה. נאמר בו, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, שאול דלא גל לי מסכתה, כתוב עליו, וכל אשר יפנה ירשיע. מסביר הרב קוק באותו מאמר, ששאול היה זקוק כדי לתת, יש אנשים שכדי להראות את הצדיק, להראות את הצדקות, הם מרשיעים את האחר. הם מראים שהאחר לא טוב. אל תתנהג כמו כך וכך. ומזה אתה תבין שכדאי שתעשה כך וכך. הם לא מראים את החיוב. דוד לכל דרכיו משכיל, אגב, גם משכיל וגם ירשיע, עובר אל השלישי. מה פירוש עובר אל השלישי? מה הוא עושה לאחרים? והיה דוד לכל דרכיו משכיל, זה לא שהוא הלך ולמד באוניברסיטה הפתוחה ורכש השכלה. אלא כל מי שהוא מולו, הופך למשכיל בזכותו. זאת אומרת, דוד מעורר את הצד החיובי בזולת. מעורר את הצד הטוב. זה כל כך חשוב שאנחנו מעוררים תשובה אצל אנשים. צריך לעורר תשובה. אגב, גם על עצמנו צריך לא יותר מדי לגהץ את הנפש ולקטוש אותה ברע. אני שפל, אני ככה, אני ככה, אני ככה. צריך גם להשאיר, אל תהי רשע בפני עצמך, כתוב מסכת אבות. לא יותר מדי. לדאוג לחטאים, לא למחוק את האדם, את האישיות, את הבן אדם, אלא לתקן אותה. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ושאול בכל אשר יפנה ירשיע. אגב, רואים את זה ממש בפשט הכתובים, שזה אמיתי מה שהרב קוק אומר. ששאול כדי לעורר מוטיבציה, צריך להגיד דברים לא טובים. כולל אחר כך גם על דוד עצמו. אז הנה תראו, פה פעם אחת דוד עשה בטעות, נהג בדרכו של שאול. הוא לא גילה את המסכת. אלא הוא אמר, לא דרשנוהו בימי שאול. שמים לב? לא דרשנו את זה כמו שצריך בימי שאול. ואגב, אחר כך תראו שבאמת במזמורים שקראנו שבוע שעבר, בשבועיים אני אזכיר לכם את זה, דרשו השם ועוזו, כן? בקשו פניו תמיד, דרשו את השם, כן? להגיע למקום שבאמת זה מבוקש הנפש. וזה צריך לעורר באדם. ולכן הוא סגר את המעגל, הוא אמר, אנחנו בעצמנו לא דרשנו את השם נכון. עכשיו ננסה להבין מה פה בעצם הייתה הטעות. מאיפה נבע הטעות הזאת? אולי כבר הזכרנו את זה בשיעור הקודם, אבל זה כבר עבר זמן, אני לא זוכר. שווה אגב ללמוד את זה כמה פעמים, תמיד ראוי. הטעות של דוד הייתה מתוך מבט חיובי. מעין עת לעשות להשם הפרו תורתך. דיברנו על זה? מי שאומר כן, סימן שהוא זוכר. מי שלא אומר כן, סימן שהוא לא היה או שהוא לא זוכר. אז נחזור עוד פעם. אני הייתי ואני לא זוכר, אז... מה פירוש רצה לתת כבוד לקדוש ברוך הוא? רואים את זה מתוך פרק סמכוו, שזה הפרק שדוד אומר בוודאות, בלי כותרות, לא צריך כותרת, כמו בבוא אליו נתן הנביא בבוא אל בת שבע, ששם יודעים להגיד בדיוק איפה הוא אמר את הפרק. פה אבל אנחנו רואים מתוך העניין שזה בדיוק הפרק המקביל לפרק שאחר כך הוא אומר, פרק קופי, שהוא אומר את זה בצורה חיובית, פרק קופיו, לעומת הפרק הזה, שפה הוא ממש מדבר באופן מילטנטי, המון פחד, שמות בארץ, וברגע שהוא מגיע לפסוק שאומר, ולא נתן לעמות רגלנו, הנה השנייה ששמתו הבקר. איך אני יודע את זה? כי מיד מתחיל חלק נורא והיום, תפילה, שמת מועקה במותננו, יצרת צעדנו, וממש זה, ובסוף הוא הבין לזה, מסתיים אותו בזה ידיעה שהנה הקדוש ברוך הוא בירך את בית עובד אדום הגיטי, אז הוא כותב פסוק אחרון בפרק הזה, כן? שמעת בקולנו, כאילו ענית לתפילתנו. מה הוא בדיוק רצה? דוד רצה לתת כבוד לקדוש ברוך הוא. איך נותנים כבוד לקדוש ברוך הוא? אומר להם דוד, אנחנו בשר ודם, אנחנו יודעים לתת כבוד לקדוש ברוך הוא. אין כבוד לקדוש ברוך הוא בעוזו, בארונו, אלא מה שהוא נתן לעצמו. איך הקדוש ברוך הוא כיבד עצמו, וזה שהוא כיבד את הפלישתים במנה הגונה של פחד ויראה מפניו, עד כדי שהם החזירו את ארון השם. והם החזירו את ארון השם בעגלה חדשה, עם שכלול נוסף שהם שמו פרות מבקירות ואת בניהם קשרו מאחור, ואמרו, בוא נראה, אם הוא ילך ישר, אז הוא עשה לנו. אם לא, אז נדע שלא. זאת אומרת, אחרי כל הכבוד הגדול, הם עוד מטילים ספק. אולי בכלל זה לא הוא. אתם רוצים אותו עוד איזה חודש, חודשיים, לראות שהם להיות בטוחים שזה ממנו. אז הם ככה מהססים ומחליטים. ואגב, שם הסרנים, הקוסמים אומרים לסרנים, ונתתם לאלוקי ישראל כבוד. תנו לו כבוד. נו, אם אתם עושים כזה מבחן, זה לא ממש כבוד. מי באמת נתן כבוד לקדוש ברוך הוא? במסע ההוא, הפרות. הפרות הם אלה שהוליכו את ארון השם, על פי הבקשה של הסרנים והקוסמים, הפלישתים, נגד הטבע. אני זכיתי לראות, לעמוד במחיצתה של פרה מבקירה, היא לא תעשה שום דבר חוץ מאשר לסובב את הראש לכיוון העגל שלה ולגעות כמו פרה משוגעת. והנה פה, הפרות למרות הברקסים האלה ששמו לה, והעגלה חדשה אגב זה מאוד קשה, אנחנו קונים אוטו חדש שיזכה, עושים לו הרצה, נוסעים קצת יותר לאט, לא להעיץ את החלקים של המנוע, אבל שטויות, הכל עם גריז, הכל משומן, הכל... עגלה חדשה מעץ, זה לא פשוט, היא לא משופשף, החלקים עוד לא מכירים אחד את השני, נורא קשה לסחוב את זה. ארון השם שוקל כמה קילוגרמים טובים, אם לא מאות. זה לא פשוט. והנה הפרות עומדות במבחן, עושות שליחות מעין כמותה. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ולעומת זאת אנשי בית שמש, לשם מגיע ארון, עמי לא ידע, ישראל לא התבונן. והם לוקחים את ארון השם לעצמם, שוחטים את הפרות, מקריבים לקדוש ברוך הוא, ושמים אותו על, ככה הצגתי את זה בשיעורים שלמדנו שמואל א', אפשר לבדוק את זה לדפדף אחורנית, לזפזף, איך קוראים לזה באינטרנט, לזפזף אחורנית, עד שיעלה השיעור, ומה קרה לאנשי בית שמש? הם חשבו, הם גם הבינו, הם ויראו, כתבנו, דייקנו שם באחת המילים, ויראו בארון השם. אז אפשר להגיד, הציצו פנימה, סקרנים לראות אם יש שם משהו. הם לא, זה לא שהם ראו בארון השם, הם ראו בו את פתרון הבעיית הביטחון שלהם. אמרו, אם הפלישתים עשו אחד ועוד אחד שווה שניים, אם הפלישתים החזירו את ארון השם, עם כל הקישוטים והמתנות שהם נתנו, הווה אומר שהם, יש כזה משפט כזה יפה שכותבים אותו עם מרווחים, מם, פי, חט, דלת, יוד, מם, הם מפחדים. ממי מפחדים? מארון השם, לכן הם החזירו אותו. אז בואו נשים אותו פה קצת ש... יפוצו אויבינו מפנינו. קומה השם, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יעשה בטש במקומנו. שמה אנחנו משלמים לו? קיימים מצוות, אז לפחות שיעבוד. ככה המחשבה שלהם. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן להם מכה אחת כזאת, שהם אומרים, מי ייקח אותו בעלינו? שילך מפה. הוא לא רק שהוא לא שומר עלינו, הוא הורג אותנו. מסלק אותם, מסלקים אותו. ואז הוא מגיע לשם. דוד אומר, בוא ניתן כבוד לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא עצמו נתן כבוד. לעצמו כבוד. איך? נשים אותו על הגלה חדשה. עכשיו אתם מבינים למה אף אחד מהרבנים, אף אחד מהאנשים מסביב לא אומר, רגע, אבל זה לא בסדר, כתוב בתורה. לא כתוב בתורה. דוד, כל מה שעושה השם, עושה דוד, השם מצליח בידו. דוד חושב שזה הדרך לכבד את הקדוש ברוך הוא, מי, אני אגיד לו משהו שזה לא נכון. ברור שזה נכון. ראוי שכך יהיה הדבר. היחיד שמבין שזה לא נכון, קודם כל לפני מי שאתם רוצים להגיד, כי זו התשובה הנכונה, לפני עוזה, מי שוב מציל את המצב? הבקר. שמתו הבקר. ככה נותנים כבוד לקדוש ברוך הוא, שאומרים, השם עיזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. השם עיזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. לא נפתחו השערים. אין פתיחת שערים. אם זה המלך הכבוד שלך, שהוא מנצח את הפרסים, יקה בסורים, אנחנו שמחים, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה שמחה וששון, זבח גדול להשם בבצרה. לא נעים שאנשים מתים, לא טוב, אנחנו אפילו רוצים לעזור לפצועים ולנפגעים, אבל לעומת מה שהם רצו לעשות לנו, אז יש פה איזה נחמה כלשהי. אבל לא זה כבוד השם, זה לא הייחול שלנו, זה לא התקווה הגדולה שלנו, התקווה הגדולה שלנו, נבקש מהם יפה, אולי תפנו את הר הבית לכבודו של מקום, ותתנו לנו להשרות שכינה פה כמה דקות. זה פעם אחת ניסיון קטן, נראה מה יקרה. נכון, זה ביטול האסלאם, זה הרבה, הרבה קושי גדול ופסיכולוגי, תאו-פסיכולוגי, אבל זה המטרה שלנו, להאיר אור גדול בעולם, לא לבטל ולהשמיד ולהרוג ולאבד ולעשות שמות. לא זה, לא בשביל זה יצאנו ממצרים, למרות שבתהליך של יציאת מצרים היה צריך חיל פרעה וכל זרעו וכן הלאה וכן הלאה. אבל זאת לא היהוד. אם אתה מתהדר בזה, ולוקח את ארון השם מתוך הדרשה הזאת, מתוך הרצון הזה, מתוך האידיאל הזה, של הקדוש ברוך הוא מביא כבוד בזה שהוא מכה בפלישתים, עד שלב מסוים, זהו, זה כבר לא עובד יותר. ודוד מבין את זה, והוא משנה את הכיוון. כן. לא, אני חושב ש... אני אגיד לך, קודם כל זה הערה נכונה מה שאתה אומר. דוד לא עושה בגלל הפלישתים. דוד אומר, כל האירוע שהיה שם, אגב, אני תמיד מספר שפרק ה' בשמואל א', זה הפרק הכי משעשע בתנך. באמת, זה פשוט קומדיה פר אקסלנס. מי שרוצה לדעת לכתוב קומדיות, לא צריך ספרות יוונית, ולא או הנרי ולא אף אחד, פשוט לקרוא את פרק ה' בשמואל א', קומדיה שאין כמותה. לעג לעבודת אלילים, כמו שאי אפשר לנסח את זה יותר טוב. אפילו שי עגנון לא היה מצליח לכתוב יותר טוב מזה. ופשוט מדהים, מדהים הפרק הזה. לעג צרוף על השכל שלהם, ואיך הם חושבים, ואיך זה מתגלגל, ומה הם עושים. אבל מה שדוד לוקח מזה כלפי כל קהל ישראל, זה כאילו הוא רוצה להגיד להם, כל מה שעשינו לא עשינו אלא בשביל זה. אז הנה עכשיו בוא ניקח את ארון השם, פעלנו. אנחנו עכשיו נלחמנו, ארון השם היה בקריאת יערים, נכון? כל המלחמות שעשה דוד, ארון השם לא יצא איתם למלחמה. הוא לא לקח. אצל דוד לא כתוב שהוא לוקח את ארון השם איתו. אצל שאול כתוב, היה שני, מזה רואים שהיו שני ארונות. או שהוא לקח את זה, כן? לפי הגרסאות בתלמוד. כן. בכל זאת, אתה רואה, במלחמה הראשונה עם הפלישתים, הוא לא לקחנו את ארון השם איתנו, לא הבאנו את הקדוש ברוך הוא פה, לא גייסנו אותו למילואים, שכחנו לתת לו צו 8. אז כל ההתייחסות לארון השם, דוד דווקא רוצה בצורה מעולה להעלות את זה יותר, מדרגה יותר עליונה. כן, זאת אומרת, בעצם מה שעניתי לך זה שדוד לא עושה את זה בגלל הפלישתים, אלא בגלל מה שהשם עשה לפלישתים. למה הפלישתים שמו את ארון השם על הגלה? כי הם רצו לבדוק האם זה ממנו, מה המסקנה? ממנו. אז מה אני רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא? ממך נהייתה כל זאת. בסדר? תראה לך שיקום עכשיו נביא בעם ישראל, להגיד, חבר'ה, תרגיעו, עוד מעט מה שעושים בעיראק יקרה גם לפרסים. תרגעו. לא צריך להתאמץ יותר מדי בקונגרס ובזה. יש דואג ומרחם. נרגיע אותנו. תודה רבה. זה מה שדוד רצה לעשות. מצגת יש אלוקים בקרבנו. יש השם עמנו. יש השם עמנו. בסדר? בסדר? רק הוא לא אמר, השם צבאות עמנו. מסגב לנו ליעקב סלע. עוד לא, זה הוא יגיד אחר כך. אלא הוא אמר, השם עזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. בסדר? כן. עד גורן נכון. איך כתוב אצלך? יפה. איך כתוב בדברי הימים? תשאל קודם, אחרי זה. כן, תשלים את השאלה.
השאלה היא, קודם כל, למה היה זמן מסוים שהאדונות חלפו והארון לא נפל לפני, או למה הוא לא נפל כשהמיסו את זה על העגלה?
תראה, קודם כל שאלה מצוינת, אבל על מי אתה שואל את שאלתך? שואל על הקדוש ברוך הוא. שאני אסביר לך למה הקדוש ברוך הוא עושה? אבל בכל זאת, אחרי שאמרתי שקצת קשה להסביר את ריבונו של עולם, כמו שאתה תגיד לי, למה הוא סילק אותנו מגוש קטיף? זה לא הוא, זה אנחנו. בסדר? אז גם פה, זה לא הוא, זה אנחנו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אבל ברגע שזה התחיל להיות שמחה וססון, אופוריה גדולה, נכון? כמו שאוזה נהרג, ושמתו הבקר באיזשהו שלב, ותכף נבין למה גורן נכון, מה הסיפור שם, היה יכול כל העסק הזה להיגמר, דוד המביא את ארון השם על העגלה לירושלים, והיא בלילה ההוא, וישלח אל דוד, השם אל דוד את נתן הנביא, ויומר אליו, יען כי העלית את ארון השם כך, לא יהיה לך כך וכך. אבל דוד לא התכוון לחץ, לא כמו אצל שאול שהוא באמת לא עשה את דבר השם. דוד רצה לצאת כבוד לקדוש ברוך. זה טעות, זה טעות, זה לא טעות זדונית, זה באמת שגגה. שגגה, לכן הוא אומר, אני השם, אני שגגתי, ואתה הורג את עוזה. אבל למה לעוזה מגיע למות? כי הוא הראשון לזהות שמשהו פה לא בסדר. הבקר שמתו, היה צריך לצעוק, עצרו הכל! עצרו, דוד! לצעוק, היה רעש, היו מצילות, ריקודים, נענים, אז תצעק חזק. אבל זה שהוא כאילו מנסה, הוא כאילו מנסה להשתיק את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא במעשה הזה, עם אהרון השם, זה מה שדיברנו, הזכרתי לכם את זה, דייקנו את זה, וגם דיוק יפה מאוד בפסוק, שהוא מת עם אהרון השם. מה זה למות עם אהרון השם? זאת אומרת, בעצם, אם אהרון השם היה נופל, אם באלף אהרון השם היה נופל, אז הזעזוע שרצה הקדוש ברוך הוא לזעזע את הציבור, ואתה שואל למה דווקא במקום הזה, למה לא מיד שהם שמו על העגלה, מיד תישבר העגלה, בסדר? אלא באמת הם התחילו ועשו מעשים כאלה, התחילו וחשבו שזה טוב, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה לתת להם את התחושה הזאת, שהנה הנה הולכים בדרך הזאת, ואז פתאום סוויץ', זה לא הדרך הנכונה. זאת אומרת, אם אתה מתחיל לעשות משהו, ואתה משלה את עצמך שאולי זה באמת בסדר, אז יש גם מקום באמת לתשובה. למה הוא זה מת עם ארון השם? כי הוא בעצם החליף את ארון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד סטופ, אתה אומר לא, אז ארון השם יישאר על העגלה, ואתה זה שתגרום את הזעזוע לכל הציבור. וזה מה שקרה. הוא מת עם ארון השם. מה שארון השם היה אמור לעשות, הוא עשה במקומו. בסדר? לכן גם דוד מבין את גודל האחריות שלו בדבר. בוא נגיד עוד משפט חשוב, שני משפטים חשובים אני אגיד. אחד, קצת ניכנס יותר לעומק של העניין הזה של לקחת את ארון השם באופן הזה, לעומת האופן השני, שהוא לוקח אותו על הכתף, ולא בעגלה. הלוויים לוקחים, מופיע בשלה הקדוש, בסידור השלה. סידור השלה, באיזה הקשר בדיוק אומר את זה, זה על הפירוש שלו על שירת הים. הוא מסביר שם את אחד הפסוקים על מלכות השם, והוא אומר, אינו דומה. אני מצטט לכם את המשפט שהוא אומר, תפתרו איך זה נלקח לפה. אינו דומה עליית המלכות אל התפארת, כעליית התפארת למלכות. כי עליית המלכות אל התפארת גדולה יותר. זאת אומרת, אני פחות או יותר מצטט אותו בעל פה, אפשר לבדוק אותי אחר כך בפנים. מה הוא בעצם רוצה להסביר? זאת הייתה, הוא לא מקשר את זה לדוד המלך, אבל כשאני מבין מה זה תפארת ומה זה מלכות, אז זה שורש החטא של דוד. זאת אומרת, דוד בעצם הפך את ארון השם למסייע למלוכה. אנחנו מחדשים את המלוכה, הנה סוף סוף מלוכה, הנה סוף סוף יש לעם ישראל חי וקיים, בוא ניקח אלינו את ארון השם, אלינו, אליי, אלינו, מה זה אליי? מה זה אלינו של דוד המלך? לי מלך, זה אליי, אליי, אני המלך. אני מביא, אני נותן חסות לארון ברית השם, שזו מידת התפארת. תפארת עוזה מועטה, עוזו, דרשו השם ועוזו, נתן עוזו בשביט, זוכרים? דיברנו, תפארת עוזה מועטה, זה ארון השם, התורה, הרעיון, האידאה האלוהית, כפי שהרב קוק קורא לה, לתורה. והמצב ההפוך זה שהמלכות עולה אל התפארת. מטרת מלוכת ישראל ומלכות ישראל ומטרתי אני דוד זה להופיע את שמך. להופיע שמך בעולם. קדש את שמך בעולם. ולכן מיד אחרי שהוא מצליח לעשות את זה, הוא מבין שאפשר לעבור לשלב הבא ומבקש, זה מה שנימד בשיעורים הבאים, מבקש לבנות את בית המקדש. סוף סוף אני יושב בבית, הנה המלוכה, זה אני, מידת המלוכה, והנה ארון השם ביריעה, באוהל, לא פרדוקסלי, זה צריך להיות מפואר, ואני צריך להיות הכלי. המלוכה היא כלי להשראת שכינה, ולא להפך. כי אם זה לא ככה, זה חטא העגל. אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך, אלוהים משרת אותנו, עושה לנו. בסדר? רואים את הטעות? נעשה לנו אלוהים. אם אתה לוקח את ארון השם באופן הזה, אז מה ההבדל בין קרובים לעגל? מה ההבדל? זה בשבילך וזה בשבילך. אם אתה לוקח את זה ללאומיות, לא טוב. וזה המשמעות וזה נסיים את השיעור הזה, נסיים במה ששלמה, כשהוא מכניס את ארון השם לקודש הקודשים, אז כשהוא אומר רק במילים, מי הוא זה מלך הכבוד, השם עזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה, לא נפתחו השערים. ואז הוא צריך להגיד עוד פעם, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אתה או מישהו אחר? הריבונו של עולם. אומר, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע. ואז נפתחו השערים. מה המשמעות של שם השם צבאות? זה התיקון שעושה דוד. אתה רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא? זה אגב קשור לראש השנה. ראש השנה אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא מלך. אם מלך אני, איה מוראי, איה כבודי. אתה רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא? תעשה את מה שהוא אומר. עושה כבוד. תעשה את מה שכתוב. בכתף יישאו. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שאתה עושה רצונו. ומה זה שם השם צבאות? מה זאת אומרת שקוראים לקדוש ברוך הוא בשם הזה צבאות? שאם ישאלו בני אדם בעולם, אתם יודעים מי זה אלוקים? יש לך מושג? יש דבר כזה, נכון? יש ברור. לא דבר. אין? הדבר. הדבר, בהי הידיעה. יש לך דבר? אתה יודע מי זה? אז אם יגידו, אתה רוצה לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא? תסתכל, אלה שעושים את רצונו. הוא המלך שלהם. מלך העולם. זה שם השם צבאות, שהקדוש ברוך הוא מכונה ומוכר בעולם על ידי נאמנותנו אליו, צבאותיו. ומה אנחנו צבאותיו? עושים רצונו, מה שהוא אמר לנו לעשות. עד כאן השיעור.